נעסוק היום בכבוד תלמידי חכמים. זה בעצם נושא שהיה מקום לעסוק בו כל זמן מחדש. גמרא במסכת בבא מציע אומרת, על מה אבדה הארץ? על עוזבה מתורתי ולא הלכו בה. שלא ברכו בתורה תחילה. מבאר שם השיטה מקובצת שתלמידי חכמים לא היו עולים ראשונים לתורה, או מפני שהציבור לא נתן להם את הכבוד המתאים, או מפני שהם כאילו זלזלו בעצמם, ועל זה אבדה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילה. זאת אומרת, לפי השיטה מקובצת, אז זה היחס לתלמידי חכמים, הוא קובע את כל הקשר של האדם לתורה, לריבונו של עולם, ועל זה מתקיימים בארץ. ואם חסר הדבר הזה, אם חסר היחס הנכון לתלמידי חכמים, כל הקישור לתורה הוא חלש, וממילא אחר כך יורדים ומדרדרים ומדרדרים, ועל זה אחר כך בסופו של דבר עבדה הארץ. והתיקון, אם אנחנו רוצים כן קיומה של הארץ וכן תיקון של גאולה שלמה, כל עם ישראל בארץ ישראל, זה בעצם צריך להיות התיקון, היחס לממשיכי התורה. הגמרא במסכת קידושין בדף למד בית עמוד בית אומרת, תנו רבנן, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. יכול אפילו מפני זקן השמי, תלמוד לומר, זקן, ואין זקן אלא חכם, שנאמר אספה לשביב מיש מזקני ישראל. כן, תנא קמא אומר, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, הכוונה זקן חכם. מצווה לקום לפניו, להדר אותו ולקום לפניו. רבי יוסי הגלילי אומר, אין זקן אלא מי שקנה חוכמה, שנאמר השם קנני ראשית דרכו. הלשון של הגמרא היא לא כמו הלשון שאומר רש"י. אין זקן אלא מי שקנה חוכמה, לשון רש"י, זקן, אין זקן על זה שקנה חוכמה, זה נות ריקון. כלומר, זקן זה מי שקנה חוכמה. בהמשך הגמרא שואלת, מה ההבדל בין תנא קמא ורבי יוסי הגלילי? שניהם אומרים שהוא צריך להיות חכם. אומרת הגמרא, בהמשך, רבי יוסי הגלילי סבר, אפילו יניק וחכים. כלומר, מפני שיבה תקום זה הכוונה זקן, וגם קצת חכם, כפי שרש"י ותוספות מבארים. והדרת פני זקן, זה קנה חוכמה, זאת אומרת אפילו יניק וחכים גם צריך לקום לפניו. מה זה יניק וחכים? בית יוסף, השח והתז מביאים שאפילו פחות מבר מצווה. כלומר, הוא עוד לא מחייב במצוות, אבל הוא יניק וחכים, צריך לקום לפניו. מי יכול להיות כזה, יניק וחכים? כמובן שהוא צריך להיות מופלג, לא סתם יניק וחכים, שהוא קצת למד כמה גמרות וכדומה, הוא צריך להיות מופלג בחוכמה. אבל כאשר הוא מופלג בחוכמה, אז הוא צריך לקום לפניו. הגמרא ממשיכה, יסי בן יהודה אומר, מפני שיבה תקום, אפילו כל שיבה ומשמע. כלומר, מפני שיבה תקום, הכוונה היא כל שיבה, לא צריך להיות חכם. לא צריך להיות רשע, אבל לא להיות חכם, לא צריך להיות חכם. כל אדם זקן צריך לקום לפניו. מה זה שיבה? אומר השולחן ערוך, זה בן 70. כלומר, לפי דעת ביסי בן יהודה, כל אדם שהוא בן 70 צריכים לקום לפניו, לכבד אותו. מה אם חכם? לא מתייחס. ביסי בן יהודה לא מתייחס. מה, האם גם לפני חכם צריך לקום או לא צריך לקום? לא מתייחס. והלכה כאיסי בן יהודה, שמפני שיבה תקום, זה הכוונה זקן, כל זקן, בן 70 צריכים לקום לפניו. הברכי יוסף מביאים בשם הארי, שגם זקן בן 60 צריך לקום לפניו, אבל שולחן ערוך וכל הדורות אומרים בן 70. בן 70, זקן בן 70 צריך לקום לפניו, לא צריך שהוא יהיה חכם. אז צריך להסביר את הפסוק. כתוב מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. איסי בן יהודה אומר מפני שיבה תקום, כל שיבה במשמע. מה אומר לנו החלק השני של הפסוק? והדרת פני זקן. אז הראש והר"ן והרמב"ם מסבירים שהם סוברים כאיסי בן יהודה שלפני כל זקן צריך לקום, כל שיבה צריך לקום. ומסבירים שהוא סובר כרבי יוסי הגלילי שגם צריכים לקום לפני יניק וחכים. זאת אומרת שצריך לקום גם לפני יניק וחכים בגלל חוכמתו, וגם בגלל זקן, בגלל שיבתו צריכים לקום. שלא כרבי יוסי הגלילי, שרבי יוסי הגלילי סובר שהזקן הוא צריך להיות קצת חכם. אם הוא לא חכם כלל, לא צריכים לקום לפניו. יניק וחכים מופלג צריך לקום לפניו, וזקן וקצת חכם גם צריך לקום לפניו, אף על פי שהוא לא מופלג בחוכמה, אבל קצת חכם והוא מופלג בזקנה, או בן 70, אז צריך לקום לפניו. אז רוב, כמו שאמרתי, יש לנו כאן שלוש שיטות בתנאים. תני קמא אומר שצריכים לקום לפני זקן וחכם, גם צריך להיות זקן וגם חכם, שיבה, גם זקן וגם חכם. רבי יוסי הגלילי אומר שיכול להיות או זקן וקצת חכם, או צריך לקום לפני עניק וחכים, וזה שני החלקים של הפסוק. פסוק אחד אומר מפני שיבה תקום, והכוונה זקן, כלומר בגיל, שיבה, אבל בוודאי שצריך להיות קצת חכם, כי אנחנו רואים מהמשך הפסוק שצריך גם חוכמה. והחלק השני של הפסוק, והדרת פני זקן, זה יניק וחכים. ואת ריסי בן יהודה אנחנו מבארים שזקן זה אפילו כל שיבה במשמע. כלומר, מפני שיבה תקום כל שיבה במשמע, והדרת פני זקן, כמו רבי יוסי הגלילי, לפי חלק מראשונים, כמו שאמרתי, הר"ן, הראש, הרמב״ם והשולחן ערוך, הם סוברים שאיסי בן יהודה מסכים שהחלק השני של הפסוק מדבר על יניק וחכים. אבל הריף לא סובר כך. הריף סובר כאיסי בן יהודה שמפני שיבה תקום הכוונה כל שיבה במשמע, זאת אומרת לא צריך להיות חכם. והוא לא מדגיש את העניין הזה של החוכמה בכלל. כאילו כל הפסוק הולך על זקן. הר"ן מסביר את הריף. או יותר נכון, הר"ן מביא את הרמב"ן שמסביר את הריף. אני רוצה לקרוא לפניכם מדברי הרמב"ן. והרמב"ן רצה לקיים דברי הרב אלפסי ואמר, נמי דרתא סוגיה בכולה תלמודה שעומדים בפני תלמיד חכם. הרי הרבה סוגיות ראינו שצריכים לקום בפני חכם, מה יעשה הריף עם כל זה? כאילו כל הפסוק הזה הולך רק על, על סיבה בגיל ולא על חוכמה. הוא אומר, אני מילי בזקנים דווקא, כלומר שעומדים מפני תלמיד חכם, אני מילי בזקנים דווקא, וכי תאמה אם כן חוכמה למה? דה קיימה לן כיסי, דה מה כל סיבה במשמע. אז הוא אומר, היינו תמה, משום שאין תלמיד חכם חייב לעמוד לפני עם הארץ. דה ולזקן ונוע לפי כבודו. כלומר, הוא מכניס כאן גורם מוסף. תלמיד חכם צעיר, שהוא לא סיבה. הוא תלמיד חכם. זה לא לפי כבודו לעמוד לפני סיבה שאיננו חכם. אז מה שכתוב שצריך לעמוד לפני חכמים, הכוונה שחכמים צריכים לעמוד לפני חכמים, אם הם חכמים, אבל רק אם, זאת אומרת, אם חכם לא צריך לקום לפני זקן שאיננו חכם, מפני שזה לא לפי כבודו, אבל אם הזקן הוא גם חכם, אז זה לפי כבודו, והוא צריך לכן לקום על זה, לקום. הוא רוצה להעביר ראיה, שזה בעצם החוכמה של היא רק מסלקת את החיסרון של זקן ואינו לפי, שאינו לפי כבודו לקום לחכם הצעיר, אינו לפי כבודו לקום לפני זקן שאיננו חכם. אז צריך להיות זקן וחכם כדי שכולם יהיו חייבים לקום לפניו. הוא מסביר, הגמרא אומרת שרבי יוחנן, ששמואל היה קם לפני רבי חזקאל. רבי חזקאל, אביו של רבי יהודה, הוא לא היה תלמיד חכם. ושמואל היה קם לפניו, למה? כי הוא היה בעל מעשים. לכאורה, בעל מעשים אין מקום שכתוב שצריך לקום לפני בעל מעשים. זאת אומרת, הוא היה עיר שמיים, היה מרבה במצוות, היה ידוע כי אדם עושה הרבה, מדקדק מאוד מאוד במצוות, בולט בזה. אז מה הסיבה שהוא קם? לא, הוא כתוב שצריכים לקום לפני בעל מעשים. ושמואל היה קם לפניו, לפני שהוא היה סיבה. ושמואל לא היה צריך לקום לפני סיבה שאיננו תלמיד חכם. אבל הוא היה בעל מעשים, אז זה כבר אין החיסרון שזה איננו לפי כבודו. ולכן הוא קם, כי נסתלק החיסרון הזה. בהסבר הזה נסביר הרמב"ן את הריף, שמה שצריך להיות גם מה שנזכר חכמים בכל מקום, זה חכמים לא היו קמים אלא לפני חכמים אחרים. אבל אם לא חכמים לא צריכים לקום, כי זה אינו לפי כבודו. מסקנת מה אומר הריף, שסיבה זה לא תלמיד חכם, לפני סיבה תקום, הכוונה לפני זקן סיבה בן 70. וחכמים לא חייבים לקום לפני סיבה, מכיוון שזה לא לפי כבודם, אבל אם הסיבה הוא קצת חכם, אז אין כאן הבעיה שאינו לפי כבודו, ואז הם גם כן חייבים לקום לפני סיבה. כך יוצא לפי הרמב"ן דעת הריף. אבל בראש, נכון, בקורבן נתנאל, הוא אומר סברה חדשה בדברי הריף. הוא אומר, מפני סיבה, כתוב במשנה בפרקי אבות, סיבה זה בן 70, וזקן זה בן 60. בן 60 לזקנה, בן 70 לסיבה. זה אומר ככה. אז צריך להסביר שלפי איסי בן יהודה, אלי בן הריף, לפני סיבה תקום, אדם בן 70, צריך לקרוא כל סיבה במשמע. לא משנה, הוא למד או לא למד, כל סיבה עברו עליו הרבה מוראות, והרבה המוראות אומרים בעצם שהוא אדם הזה, הוא נפגש עם מייסי השם, הוא נפגש עם הרבה הרבה, ראה את ריבונו של עולם, רואה הרבה אירועים במשך החיים, והכל כמובן רואה שהקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו. אז כל סיבה צריך לקום לפניו. וחכם, אם הוא בן 60, צריכים לקום לפניו. זקן זה כאן, זאת אומרת זקן זה גם חכם. אז מפני שיבה תקום, כל שיבה במשמע. והדרת פני זקן, הכוונה היא בן 60. זה חידוש, וזה לא כתוב בגמרא, אבל להסביר את איסי בן יהודה באופן, באיזה אופן. וחתם סופר בתשובות, הוא מבאר את הגמרא, הוא רוצה להסביר את דעת הריש באופן חדש לגמרי. הוא אומר, בעצם לא צריך את הפסוק מפני שיבה תקום והדרת פני זקן שצריך לכבד תלמידי חכמים. יש לנו מקור אחר לגמרי. הגמרא במסכת בבא קמא אומרת ששמעון המסוני היה דורש כל עיתים שבתורה, וכשהגיע לפסוק את השם אלוקיך תירא לרבות, לא ידע מה לרבות. מה אפשר לרבות לאת השם אלוקיך תירא? פירש. הוא לא רק פירש מהדירוש הזה, הוא פירש מכל העיתים שהוא דרש. כי הוא ראה שיש את העת הזאת אי אפשר לדרוש, אז כל העיתים אי אפשר לדרוש. בא רבי עקיבא, עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אז יש לנו לימוד, פסוק מפורש, שאת השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, מכאן אנחנו יודעים על כל היחס לתלמידי חכמים, למה צריך את הפסוק מפני שיבה תקום והדרת פני זקן לתלמידי חכמים? זה הולך רק על זקנים, זה לא הולך על תלמידי חכמים. הפסוק, את השם אלוקיך תירא, הוא הולך על תלמידי חכמים. תוספות שואל את השאלה הזאת בבבא קמא. תוספות מסביר שזה הולך על רבו. כלומר, את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים, זה רבות רבו מובהק. כאילו תוספות רוצה להגיד כאן איזה דרגה חדשה, רבו מובהק, אז גם יש את השם לוקח עתירה. לא מובהק, אז יש פסוק של מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. כל אחד כפי שפירש את זה. אבל, פעם סופר רוצה לומר, שבעצם החכמים שהיו, אלה החכמים, תנא קמא ורבי יוסי הגלילי, הם היו בזמנו של רבי עקיבא ושמעון המסוני. הם לא דרשו את זה, את השם לוקח עתירה, לרבות תלמידי חכמים. עד שבא רבי עקיבא ודרש את זה. רבי יוחנן, שפסק כאיסי בן יהודה, הוא סבר כרבי עקיבא. שרבי עקיבא אומר את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אז לא צריכים את הפסוק מפני שיבה תקום. נשאר לנו הפסוק מפני שיבה תקום רק על זקנים. וממילא גם כן, איסי בן יהודה, זאת אומרת, אם אנחנו לומדים מהפסוק את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, אין סבירות להגיד שזה רבות ילדים קטנים שאינם בני מצוות, שהם בכלל, הם לא בעל מעשים, כי המעשים שלהם לא נחשבים, כן? אז זה צריך להיות משהו אחר. לכן, יניק וחכים, הריף לא סבר, לא שאל, את השם אלוקיך תירא לומד, לומד רבי, כי רבי יוחנן והריף, ככה פוסק, כן? שיש לנו הפסוק השני, אז לא צריכים את ה... אז ממילא, זה לא כולל יניק וחכים. אני מבין, אם אפשר, הוא לא ירד לסוף ההסברה, הרתם סופר, אבל מדברה משמע, שאם הוא שבעצם אבל קטן, את השם לוקח עתירה, אבל לא תינוק, אלא אדם קצת יותר גדול, ושעדיין לא זקן, גם כן לומדים מהפסוק את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. והפסוק מפני שיבה תקום, כל שיבה במשמע. ואיך להסביר את המשך הפסוק? זה כמו שהגמרא אומרת שכל שיבה במשמע, אבל המשך הפסוק הוא מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלוקיך. זאת אומרת, רוצים להגיד אבל עוד, אתה צריך לקום מפני שיבה תקום ולא להתחכם. אתה יכול להעצים עיניו, רואה זקן מתקרב, הוא עוד לא צריך לקום בפני דלת אמותיו, בדלת אמות, לא צריך לקום לפני כן. לא צריך לקום לפני כן, לא נכון לקום לפני כן. למה? כי אז לא יודעים שהוא קם בפני הזקן. אם הזקן הוא רחוק ולא קרוב, אז אולי קם סתם. אבל אם הזקן התקרב לתור דלת עמותה והוא קם, אז רואים שהוא קם לפניו. אז יכול יציב עיניו, הזקן עומד רחוק, אז הוא מסתובב והוא שקוע במה ששקוע, והוא לא רואה. אז יראית מלוקיך. הקדוש ברוך הוא רואה מה הכוונות שלך. אז בשביל זה המשך הפסוק. אבל בעצם מפני שיבה תקום והרית והרדרת פני זקן, זה הולך על זקן בשיבה, וכל זקן במשמע, וצריך להדר אותו ולקום לפניו בדלת אמותיו. זה הפירוש בדברי עריף לפי החתם סופר. אמרנו שלפי הדברנו דעה אחרת, כן, שזקן יכול להיות שבן 60, והרמב"ן לא ירד לנקודה הזאת של החתם סופר. הרמב"ן כאילו אומר, רק לפני שיבה צריכים לקום, אבל חכם לא צריך לקום לפני שיבה, אבל אם השיבה הוא חכם, אז גם החכמים צריכים לקום לפני שיבה. אנחנו חוזרים בעצם לדעה הראשונה, שהיא בעצם המקובלת להלכה. זה הרמב"ם, הר"ן בראש, כן? הטור כמובן, שהם סוברים, הלכה היא מפני שיבה תקום, הכוונה כל שיבה במשמע, בין 70, והדרת פני זקן, זה יניק וחכים. עוד הלכה אנחנו צריכים ללמוד כאן, נזכרנו בעל מעשים. הגמרא אומרת ששמואל היה קם לפני רב יחזקאל, כי הוא היה בעל מעשים. הסיפור שבגמרא הוא זה ששמואל אמר לרב יהודה, בנו של רב יחזקאל. רב יהודה היה רבו של רב יחזקאל, של אבא שלו. אבא שלו שלח אותו ללמוד תורה, אבא שלו לא למד, אבל הוא רצה שיהיה בבן תלמיד חכם. אז שלח את רב יהודה ללמוד תורה אצל שמואל. רב יהודה היה תלמידו של שמואל, ואז הוא נהיה תלמיד חכם ולימד את אבא שלו, ואבא שלו היה תלמיד של הבן שלו, כן? אמר לו שמואל לרב יהודה, אתה צריך לקום לפני אבא שלך. וגם אני קם מפני שהוא בעל מעשים, אז אני קם גם כן לפניו. אז אם שמואל קם לפניו, רב יהודה בוודאי צריך לקם לפניו. אמנם רב יהודה היה רבו של אביו, אבל כיוון שהוא בעל מעשים. הרמב"ן הסביר שלפני בעל מעשים לא צריכים לקום, אבל הר"ן שהביא את הרמב"ן אומר שזה לא מובן. בוודאי שצריכים לקום לפני בעל מעשים. כל מה שלומדים תורה זה בשביל המעשים. למה אדם לומד תורה? בשביל לעשות, בשביל לקיים. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז בוודאי שצריכים לקום לפני בעל מעשים. אין שאלה בזה. ומה שאמר רב יהודה שמואל לרב יהודה, הוא אמר לו, תראה, בעצם אבא שלך צריך לכבד אותך כי אתה רבו, אבל אתה צריך לכבד את אביך כי הוא אבא שלך. אבל אבא שלך יש שתי מעלות. הוא גם בעל מעשים וגם אבא שלך. לך יש רק מעלה אחת, שאתה רבו. אז אתה צריך לקום לפני אבא שלך. כי בעל מעשים זה כמו תלמיד חכם גדול. וכל תלמיד צריכים לקום לפני בעל מעשים. אפילו אולי יותר מאשר לפני תלמיד חכם. זה מה שאמר רב שמואל לרב יהודה. אבא שלך הוא בעל מעשים, לכן צריך לקום לפניו. וכך פוסק הטור, או הטור אומר, מי שהוא חסיד ובעל מעשים, הכל צריכים לקום לפניו, אפילו הגדולים ממנו בחוכמה הרבה. כלומר, תלמידי חכמים גדולים ממנו בחוכמה, אבל הוא בעל מעשים, זה צריכים לקום לפניו. הבית יוסף מביא גם את דברי הגמרא במסכת שבת בדף למד א'. הגמרא אומרת, רבי סימון ורבי לזר אבו יתווה ישבו וכנראה למדו. סתם, תלמידי חכמים יושבים, מה הם עושים? הם לומדים. חליף ואזיל רבי יעקב ברכה, עבר לפניהם רבי יעקב ברכה. אחד אמר לחברי, נקום בפניו כי הוא דחיל חטאים. הוא ירח חטא. אמר השני, נקום לפניו כי הוא ברור יד, הוא תלמיד חכם. אמר לו הראשון, אני אומר לך דחיל חטאים, אני אומר לך דבר יותר גדול, ואתה אומר לי ברור יד? יש כאן מחלוקת כנראה. מה יותר היה... מה יותר גדול, להיות דחיל חטאין או בר אוריין, אבל מלשונה של הגמרא אנחנו שומעים, שבר אוריין הוא צריך לקום לפי דחיל חטאין, זאת אומרת דחיל חטאין זה עד יותר. זאת אומרת בעל מעשים צריכים לקום לפני בעל מעשים, זה מה שמביא הטור. כפי שאמרנו, הרמב"ן לא כך מסתכל, והשולחן ערוך באמת לא אומר כי הטור, אלא השולחן ערוך בסימן ריש למדלת סעיף י' ב' כתב, חכם אפילו מופלג בחוכמה רשאי לעמוד בפני מישהו בעל מעשים. רשאי. כשקראנו את הטור ראינו מה כתוב בטור, מישהו חסיד ובעל מעשים, הכל צריכים לקום לפניו, אפילו הגדולים ממנו בחוכמה הרבה. זה דעת הר"ן. והשולחן ערוך הביא את דעת הרמב"ן, וכך השח מציין, שזה ההבדל ביניהם. חכם, השולחן ערוך כותב, חכם אפילו מופלג בחוכמה, רשאי לעמוד בפני מישהו בעל מעשים. כלומר, אינו חייב לעמוד, אבל רק רשאי, רשאי. למה רשאי? כמו שאמרנו, שכיוון שהוא בעל מעשים, זה כבר אין החיסרון שאינו לפי כבודו. זה מין פשרה כזאת, כי לא כתוב כאן שהוא צריך להיות גם זקן. החתם סופר הוא אומר הלכה כמו הר"ן. החתם סופר בסימן בתשובה ריש למד ג' הוא כותב מכתב ל תלמידיו שבארץ ישראל, שהוא שלח אותם לעלות לארץ ישראל. אז חלק מהם הגיעו לצפת במקום לירושלים. והוא שלח אותם לירושלים. הוא מאוד מתמרמר על זה שהם לא עלו לירושלים ונשארו בצפת. אמנם בצפת היה שם כנראה קהילה יותר... תלמידי חכמים, יותר נוח היה להגיע לצפת, אולי מכמה בחינות, והוא אמר שהיה צריך להגיע לירושלים. עכשיו הוא דן בזה, למי צריכים לתמוך יותר, שולחים תמיכה מחוץ לארץ ליושבי ארץ ישראל, אז הוא אומר, מגיע לאנשי ירושלים מקודם, למה? כי הם בעלי מעשים. מה בעלי מעשים הם שהם יושבים בירושלים? הכל מעלים לירושלים. אז הצד הבא, זה מעשה בולט, כן? זה כנראה גם היה בהתאמצות, היה השתדלות, כי הבינו את החשיבות של להיות בירושלים, והם בגלל זה הם עלו לירושלים, עם כל הקשיים שבדבר. אז הוא אומר, אמנם, בהתחלה הוא מסביר שאמנם הגמרא יותר מסתברת לפי ביאורו של הרמב"ן, אבל הר"ן הוא היה... אחרי, והוא ראה את הרמב"ן, ובכל זאת אומר אחרת, הלכה כמו, והולכים אחרי בעל, וצריכים לכבד בעל מעשים, ולכן צריכים לתת לאנשי ירושלים מקודם. בתנאי כמובן שלא ירבו ללחם שאר המקומות. פה זה תשובה ארוכה שהוא מדבר על המעלות הגדולות של ירושלים. הרמב״ם כתב, בסופו של דבר אנחנו צריכים עכשיו איך מתייחסים, מצד אחד צריך לקום לפני חכם שמופלג בחוכמה, אפילו יניק וחכים. צריכים לקום גם לפני שיבה. מה ביניהם, איך צריך להיות היחס? האם יניק וחכים צריך לקום לפני שיבה? כי יש שתי הלכות, אחת צריכה לקום לפני שיבה, אחת צריכים לקום לפני יניק וחכים. האם יניק וחכים צריך לקום לפני שיבה? אומר הרמב״ם, מישהו מופלג בזקנה, ואף על פי שאינו חכם, עומדים לפניו. אפילו החכם שהוא ילד עומד בפני הזקן המופלג בזקנה. אבל הוא אומר, ואינו חייב לעמוד מלוא קומתו, אלא כדי להדרו. זאת אומרת, צריך להראות איזה הידור, לנוע מעט במקומו, אבל צריך... אני מבין מזה שזה חד צדי. זאת אומרת, שהצעיר הוא צריך לקום לפני החכם, לפני הזקן, אף על פי שאיננו חכם. אבל החכם, הזקן, אם זה צריך לקום בפני זה, אז זה לא צריך לקום בפני זה. אז הזקן לא צריך לקום בפני עניק וחכים, אלא כן רוצה להדר. מה עוד שואלת? בנו והוא רבו, מי צריך, כבר נגענו בנקודה הזאת מקודם, בנו והוא רבו של אביו, מי צריך לפני, לקום לפני מי? האם האב צריכים לקום לפני הבן, או הבן צריך לקום לפני האב? ביד לא יפשיט, הגמרא לא, בגמרא כאן אין הכרעה. אומר הראש, ספיקא דאורייתא. ספיקא דאורייתא. וצריכים שניהם להחמיר. האבא צריך לקום לפני בנו, אם הוא רבו. והבן צריך לקום לפני אביו, כי הוא אביו. אז כיבודיו, יש כאן כיבודיו וכיבוד רב. זאת אומרת שאם אחד צריכים לקום לפני השני, אז השני לא צריך לקום לפניו. הנה יכולים להגיד, עדדי, מה הבעיה בכלל? האבא יקום לפני הבן בגלל שהוא רב, רבו. הבן קם לפני אבא, בני שאבא שלו. זה לא בעיה, למה זה סתירה בכלל? אבל זה לא יכול להיות כך. כי אם הוא, ואתה צריך, אחד צריכים לקום לפני השני, השני לא צריכים לקום לפניו, זה לא נימון אפשר. מי היותר חשוב שאליו צריכים לקום? אבל כשזה ספק, אז זה דעתו של הראש. זה ספק הדאורייתא, וכל אחד צריך להחמיר ולקום לפני השני. אבל הרמב״ם לא פוסק ככה. הרמב״ם מלכות ממרים אומר שהבן צריך לקום לפני אביו. זה הוא לומד איזה מקור אחר בירושלמי, לא ניכנס בראייה שלו, אבל כל פנים הוא אומר, הבן צריך לקום לפני אביו. כן, אנחנו נגענו קצת בעניין הזה של כבוד תלמידי חכמים, כבוד זקנים וכבוד תלמידי חכמים. אמרנו כבר, שהיחס לתלמידי חכמים הוא בעצם השורש של כל קיומה של תורה. לכן אמרו חכמים שהמזלזל בתלמידי חכמים אין רפואה למכתו. זה אומר המהר"ל, למה אין רפואה למכתו? מה זה דבר כל כך נורא שאין רפואה למכתו? אומר המהר"ל, כי הוא פגע בתורה, הוא לא פגע בבן אדם, פגע בתורה, כי כבוד תלמידי חכמים זה כבוד תורה. ככה בכל מקום הגמרא מדברת על כבוד תלמידי חכמים, מדברת כבוד תורה. הגמרא במסכת מגילה אומרת, כבוד תורה עדיף. זאת אומרת, תלמוד תורה וכבוד תורה, כבוד תורה עדיף. תלמוד תורה נדחה מפני מגילה, קריאת המגילה. וקריאת המגילה נדחית מפני כבודו של תלמיד חכם. אם צריך ללוות תלמיד חכם לבית עולמו בפורים, אז הם מבטלים מקרא מגילה בשביל זה. תלמוד תורה מתבטל בשביל מקרא מגילה, ומקרא מגילה מתבטל בשביל כבוד תורה. כי כבוד תורה עדיף יותר מלימודה של תורה. אז זאת אומרת, המזלזל מתלמידי חכמים מזלזל בתורה, ותורה היא נצחית. אז אם, אז הוא, יש לו עונש נצחי. אין רפואה למכתו. העונש הוא תמידי. אין רפואה למכתו. יש הסברים נוספים. אז אין לו ממי לקלוט. אז את כל החולשות הרוחניות שלו, אין לו מי שיתקן אותם. הוא לא מקשיב. הוא לא מקשיב. אז הוא תמיד, אז הוא, איך הוא יעלה, איך הוא יתקדם? אין רפואה, אין לו רפואה. הרפואה היא רק על ידי שהוא יתחבר לתלמידי חכמים, יקבל מהם הדרכה תורנית, מוסרית, אמונית, ואם הוא לא, לא יכול לעבוד. אז עד כאן דיברנו בגדר של כבוד תלמיד חכם באלמה. לא, יש עוד מדרגה. זה כבוד רבו. הרמב״ם אומר, מקדיש שני פרקים, פרק אחד, פרק ה', זה כבוד רבו, כבוד רב, ופרק ו', בהלכות תלמוד תורה, זה כבוד תלמיד חכם, שאיננו רבו. אומר הרמב״ם, אני מתחיל בפרק ו', כל תלמיד חכם מצווה להדרו, אף על פי שאינו רבו, שנאמר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, זה שקנה חוכמה. וממתי חייבים לעמוד מפני החכם? מי שיקרב ממנו בארבע אמות, עד שיבוא מכנגד פניו. זה הדין של כל תלמידי חכמים, אפילו שאינו רבו. למקום לפניו, מלוא קומתו בארבע אמות. בפרק חמישי הרמב״ם אומר, כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ובירתו, כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו. הוסיף לנו הרמב״ם כאן עוד דבר, לא רק כבוד, גם יראה. כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ובירתו, כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו. אצל אביו אנחנו מכירים את הדבר הזה, יש כבד את אביך ואת אמך, ואיש אמו ואביו תיראו. את ההורים צריכים גם לכבד וגם לירא מפניהם. אומר הרמב״ם לומד את זה מאביו. כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו, כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו. ורבו יתר מאביו, שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו שלימדו חוכמה מביאו לחיי העולם הבא. אז יש לנו קל וחומר. כלומר, בעצם הוא למד כבוד ויראה באבא, בתלמיד, ברבו, מאביו, אביו ואמו. שאביו ואמו ואימו אותו לחיי עולם הזה, אז צריכים לקבד או ליראה מהם. אז רבו שמביאו לחיי עולם הבא, בוודאי שצריך לכבד וליראה ממנו. ראה עבידת אביו ועבידת רבו, של רבו קודמת לשל אביו. מכיוון שצריך לכבד את רבו יותר מאשר את אביו, אז כשנפגש שני הכיבודים ביחד, אז רבו קודם. זאת אומרת, יש כאן עוד איזה גדר חדש. כן. יכול להיות שהרמב״ם גם מסתמך על הגמרא שאנחנו הבאנו בבבא קמא, שרבי עקיבא אומר, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אז זה מקור ליראה מפני תלמידי חכמים. אמנם הוא לא הזכיר את זה כאן, אבל סתם שזה הבסיס שלו. לא יודע למה הרמב״ם בחר להגיד, כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו, כך הוא חייב בכבוד רבו. בהלכות מאמרים, הוא כותב את הצד השני. הלכות מאמרים, שם נמצא הלכות כיבוד, כיבוד אב ואם. אז הוא אומר, כמו שאדם צריך לכבד, כמו שאדם צריך לכבד את רבו, כך הוא צריך לכבד את אביו. זאת אומרת, הם נלמדים אחד מהשני. על כל פנים, אני חושב שהרמב״ם גם מסתמך סתם גם על דברי רבי עקיבא שאמר שאת השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. ולכן ברבו זה גדר מיוחד, ואחר כך אומר הרמב״ם מביא את כל החיובים שלו, ובהלכה זין אומר הרמב״ם וחייב לעמוד מפני רבו משאירנו מרחוק מלוא עיניו עד שיתכסה ממנו ולא יראה קומתו, ואחר כך יישב וחייב להגביל פני רבו ברגל. כלומר החיוב ברבו שונה מהחיוב מכל תלמיד חכם, לא רק דלת עמותיו צריכים לקום, אלא לקום כמלוא עיניו משעה שיראינו, עד שיתכסה ממנו, לא כמו תלמיד חכם שברגע שהוא עבר מעליו הוא יכול לשבת. ואצל רבו כשהוא רואה אותו מרחוק עד שיתכסה ממנו ולא יראה קומתו. וזה בעצם יכול להיות שזה מתבסס על דברי הגמרא כאן אצלנו בקידושין, ש אביי אמר שצריכים לקום כמלוא עיניו, כמו שנהג מזרבה שם, שהוא שמע את כל אמו הולכת, צועדת, עוד לא ראה אותה. היא עלתה במדרגות אולי. הוא שמע אותה, הוא קם עוד לפני שהיא הופיעה, לפני שהיא. זאת אומרת, כי החיוב לקום לפני אבי ואמו, הוא חיוב כמו לקום לפני רבו. שני, לקום כמלוא עיניו. ממשיך הרמב״ם ואומר בהלכה י' הרב המובהק שרצה למחול על כבודו בכל הדברים האלו או באחד מהם לכל תלמידיו או לאחד מהתלמידים הרשות בידו. כלומר רב המובהק שרצה למחול על כבודו, כבודו מחול. וממשיך הרמב״ם אומר ואף על פי שמחל חייב התלמיד להדרו אפילו בשעה שמחל. כלומר רב שמחל כבודו כבוד המחול, אבל בכל זאת הוא צריך להדר. בגמרא מוזכר הדבר הזה, ורשי מפרש מה זה צריך להדרו. רשי מפרש לנוע מעט במקומו כאילו רוצה לקום. זה נקרא אם רב שמחל כבודו, אז מה שצריך לעשות רבו שמחל כבודו צריך ככה בכל זאת קצת כבוד לתת לו. כך רשי מפרש. כאן הכסף משנה אומר הרמב״ם כתב את ההלכה הזאת ברב המובהק שרצה למחול כבודו. ובלכות כיבוד תלמידי חכמים לא כתב הרמב״ם שתלמיד חכם שרצה למחול על כבודו כבודו מחול. אומר הכסף משנה, כמובן זה קל וחומר, אם רבו שחייבים יותר והוא יכול למחול על כבודו, אז כמובן זה כולל כל תלמידי חכמים שיכולים לחמול על כבודם. אומר הרב מבריסק, הגריז, רבלבלה, אומר שהפשט ברמב״ם לא כמו רש"י. כי הלשון, אף על פי שמחל, חייב התלמיד להדרו אפילו בשעה שמחל, יש כאן איזה חיוב. הוא רוצה בכלל להסביר לנו שבעצם היחס לרב הוא יחס מיוחד. הרב לימד אותו, והוא חייב לרב את הכבוד מפני שהרב לימד אותו. יש לו חיובים אל הרב. אל תלמיד חכם שלא רבו, אין לו חיובים. תלמיד חכם רגיל שלא מכיר אותו, שלא למד ממנו, אז יש לו דין לכבד אותו, הוא לא חייב לו. הוא חייב לכבד את התורה. והוא תלמיד חכם, אז הוא צריך לקום לפניו בארבעה מותיו. לא מצורת חיוב, אלא מצורת כבוד תורה. אבל לרבו יש חיובים. והוא לימד אותו, הוא חייב לו. על חיובים אפשר למחול. אבל מה שלא חיוב, לא שייך למחול. כלומר, אתה רצה צריך לכבד תלמיד חכם, אתה לא חייב לו. אז אתה קם מפני שאתה רוצה לכבד את התורה, מה שייך מכילה מצידו? לא שייך מכילה. מכילה שייך רק לרבו. דהיינו, זאת אומרת, לפי התפיסה הזאת, אז גם רבו, שהוא גם תלמיד חכם, כן? אז הצד הזה של רבו אפשר למחול, אבל לא הצד התלמיד חכם שבו. זאת אומרת, מה שאומר הרמב״ם, חייב התלמיד להדרו אפילו בשעה שמחל, הכוונה היא לקום לגמרי, לקום ולא קומתו, בתוך דלת עמות. כי על זה אי אפשר למחול, כי זה לא חיובים. ולכן הרמב״ם לא הביא את זה בהלכות של כבוד תלמיד חכם, אלא הביא את זה בלשון הזאת. הרב המובהק שרצה למחול על כבודו, הוא יכול למחול. יכול למחול על התוספת הזאת, אבל לא על הדבר הזה. למה? מפני ש, כמו שאמרנו, החיובים הם נובעים מרבו המובהק. זאת אומרת, בצל רבו המובהק יש דינים מיוחדים של עירה. אז רוצה גם להסביר שלמה שצריכים לקום מלוא עיניו, זה לא כמו שפירש הרן, שאצל רבו המובהק, אם הוא קם מרחוק, גם כן יודעים שהוא קם בשבילו. אצל תלמיד חכם, אם הוא יקום לפני שהוא הגיע אליו, לא יודעים שהוא קם בשבילו. רק כשהוא מגיע לדלת עמותיו, צריכים לקום. לכן לא להדר אצל תלמיד חכם לקום לפני כן, כי זה לא יודעים שבשביל זה קמת. אבל כשהגיע לדלת עמות, צריך לקום. אבל לרבו, אז אומר הרן, אז רבו המובהק, אז אפילו ניכר שהוא קם לכבודו, אפילו כשהוא כמלוא עיניו. אבל הגריז רוצה לפרש אחרת ברמב"ם. הוא רוצה לומר שרבו המובהק זה דין של עירה. יש ברבו המובהק לא רק כבוד צריך, גם עירה, כמו אבי ואמו, שצריך לקום כמלוא עיניו. זה מדין מיוחד, מדין של עירה. ולכן הוא רוצה להגיד עוד הלכה, שכתוב שתלמיד חכם צריך לכבד והכבוד לקום, שזה יהיה כבוד שיש בו הידור, כי מה שיש בה הידור, כי מה שאין בה הידור לא צריך לקום. למשל, בבית המרחץ, ששם לא נוהגים כבוד זה בזה, אז לא צריך לקום בבית המרחץ, במקום הפנימי כאן שם, שלא צריך לקום בפני רב, כתוב, ואין רבו. לא, ההלכה הזאת נמצאת בפרק ו', כן. שמיד, אין עומדים פניו, לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא. זה לא כתוב בהלכות רבו, זה כתוב בהלכות תלמיד חכם. שאין עומדים מפניו, לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא וכו' וכו' וכו'. לכאורה, בפשטות היה אפשר להבין אותו דבר ברבו. זה לא מקום שמכבדים, אז לא משנה רבו או תלמיד חכם, לא משנה. אומר הגריז, לא. ברבו המובהק זה מצד עירה. אז זה לא מצד כבוד. לא לומדים את זה מהפסוק, תקום והדרת, אין קימה אלא במקום שיש שידור. זה עירה. ולכן צריכים לקום גם במקום כזה. השולחן ערוך. מובאת דעה כזאת. בפתחי תשובה. הפתחי תשובה אומר, איפה זה סימן ג' כתב הלכב משנה בפרק ו' מלכות תלמוד תורה, שדין זה אפילו ברבו מובהק, שלא צריך לקום ממנו בבית המרחץ. ועיין בספר רבה תורי אבן על הרמב״ם, שם שחולק עליו וסובר דווקא ברבו שאינו מובהק, או בשער חכם או סיבה יש אילו הדינים, אבל ברבו מובהק שהוא בכלל מורה, צריך לקום בפניו גם בבית המרחץ, וכן באביו. וגם מה שאין בעלי אומנויות חייבים או רשאים לעמוד, היינו דווקא בפני חכם, או רבו שאינו מובהק, אבל בפני רבו המובהק צריכים לעמוד. ולכן לא הביא הרמב״ם דינים אלו בפרק דלעיל דמיירה ברבו מובהק. זאת אומרת, יש כאן מקור לדברי הגריז בהסברת הרמב״ם, שהרמב״ם באמת יאמר שיש כאן דין של עירה, ולכן כן צריכים לקום אפילו בבית המחץ. זה אומר, יש שני דינים של תלמידי חכמים. תלמיד חכם שאיננו רבו, או איננו רבו המובהק, ותלמיד חכם שהוא רבו המובהק. ברבו המובהק יש דין של כבוד ועירה. זה נפקא מינה, כן, של לקום מלוא עיניו, וגם נפקא מינה לצד השני, שרבו הרב שמחר, רבו המובהק שמחר לכבודו, כבודו מחול, אבל לא מצד עצם הכבוד של תלמיד חכם, שעל זה לפי דתו צריך לקום כמה שמורה. לכן כתוב חייב להדרו.